יש אישור להתחלה? כן, יופי. אז שלום וברכה וברוכים הבאים והנמצאים. אני מעביר את הדברים היום ככה מירושלים, עיר הקודש. עלינו לכאן היום גם להשתתף בהודעה אישית ככה במשפחה, וגם להשתתף בהודעה הגדולה של יום ירושלים, ובתוך השעות הקשות האלה שלנו כולנו פה עכשיו, כדי להזכיר לעולם מה קורה למי שמניפים ידם על ירושלים. סנחריב כשניסה לעשות את זה מצא את 185 אלף חייליו הרוגים ליד ירושלים. מקום יש לקדוש ברוך הוא, כתוב, ומסתרים שמו, במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה, ושם הוא בוכה כאשר גאוותם של ישראל, הכבוד שלהם, ניטל מהם חלילה וניתן לרשעים האלה. מקום יש לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. זה באמת ככה שעות שצריכים להתחזק, להתרומם. שיהיה השיעור שלנו והלימוד שלנו היום לשלומם ולחוזקם של כל החיילים שלנו, ושל כל הכוחות הלוחמים, ושל השוטרים, של כל עם ישראל, של כל עם ישראל, של יושבי חבל עזה, תיבנה ותיקונן במהרה בימינו, של יושבי ירושלים, עיר הקודש. ובעזרת השם, שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון, ונראה ממש בעיניים, כי חיזק, ומתוך זה עוד יותר, חיזק ויחזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך. מתחילים ספר במדבר, מוצאי כ"ח באייר, ערב ראש חודש, סיוון. כבר בהתחלה אני רוצה להגיד שבעזרת השם, בעזרת השם, לכבוד חג השבועות, חג השבועות יהיה ביום שני, אז השיעור הקרוב יהיה בעזרת השם במוצאי שבת, הסמלה ומלכה לפני חג השבועות. במוצאי שבת הקרובה, נתוועד יחד, לכבוד חג מתן תורה. היום חוץ מזה שלפני 54 שנים הגענו הנה לירושלים עיר הקודש עם החיילים שלנו, עם עם ישראל, לפני הרבה יותר שנים, ממש ביום הזה, התרחשה המלחמה הראשונה של עם ישראל אחרי יציאת מצרים. היום הייתה מלחמת עמלק. כי הרימי עמלק, שהייתה מלחמה ברפידים, נכון? יצאו מרפידים ובאו מדבר סיני. אחר בערב, ליל ראש חודש, סיוון, זה הזמן שאנחנו מגיעים למדבר סיני. נוסעים מרפידים אחרי המלחמה בעמלק, ומגיעים למדבר סיני. ומה למדנו במלחמה בעמלק? למדנו שיעור עצום. זו הייתה פעם הראשונה שצבא הגנה לישראל פעל. בקריאת ים סוף לא השתמשנו בנשק, נכון? היינו חמושים, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, נכון? אבל לא השתמשנו בנשק. כי השם יילחם לכם, ואתם תחר ראשון. אבל כשהגענו לרפידים, אז הקדוש ברוך הוא ציווה למשה, ומשה ציווה ליהושע, ויהושע חלש את עמלק ואת עמו לפי חרב, בעמק, ומשה, אהרון וחור מימינו ומשמאלו תומכים בידיו, משה יושב על האבן על הגבעה, היה כאשר ירים משה את ידיו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידיו לא עלינו וגבר עמלק. זה באמת דבר מופלא שהיום הזה, יום כ"ח באייר, הוא היום שהתגלה לנו והתגלה לעולם כולו. שהכוח שלנו לפעול לפי חרב הוא בא מהכוח של משה שיושב על הגבעה. לא ידיו של משה עושות מלחמה ולא ידיו שוברות מלחמה, ולא אנחנו לפי חרב, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם, היו מתגברים והיו מנצחים. המאבק על ירושלים, המלחמה על ירושלים, וזה פתיחה לבמדבר, עוד רגע ניכנס לפרשה ולספר, זאת בדיוק הנקודה. זה המקום, ונדבר על זה בהמשך השיעור, אני חושב היום בעזרת השם, שאולי כל מה שיש מאחורי כל הרוע והמהומות שמסביב, זה החיקייה המוסתרת, המוסתרת של העולם. כולו. לקבל כבר את מה שחובתנו לתת לעולם. מכון לשמתך פעלת השם. מקדש השם קוננו ידיך. להבין שזה הנקודה והזמן והיום, ומפה אנחנו מגיעים למדבר סיני מרפידים, שידינו רפות, יש להם מלא כוח. וכשידינו מתחזקות, והיא ידיו אמונה, לא מוחו, לא ליבו, ידיו אמונה, כשהידיים מתמלאות אמונה, אנחנו יודעים לחבר את בית המקדש של מטה עם בית המקדש של מעלה, זה העולם מחכה לנו, הוא מבין שזאת חובתנו. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ירושלים זה זו שלמטה וזו שלמעלה. אנחנו אלה שצריכים לחבר את זה. וזה, בעזרת השם, עוד התעוררות ועוד התעוררות. כפחד ויער הוא בספירה, ספירות העומר, הוא חסד שבמלכות. זה השבוע של המלכות. אנחנו יודעים שאנחנו בדרך להגיע, יש מזה רעש, אם אפשר לסגור אותו, אנחנו יודעים שאנחנו בדרך להגיע בעזרת השם אל המלכות, אל השם מלך, אל השם מלך, אבל צריך לקלוט שהיום הזה הוא כולו חסד, הוא חסד שבמלכות. לא אנחנו. כל חסד. ילד קטן הייתי צעיר בסוף כיתה ב' כשחווינו את ה את את ה את ה, את ה לא יאומן הזה, את האין סוף הזה של החזרה לירושלים, של החזרה אל הכותל. ימים בודדים לפני כן התחושה הייתה שזהו, שנגמרנו. חלק מהיושבים פה, בני דורנו, זוכרים עוד את הקולות מהרדיו, ממצרים, מקהיר, שמדברים בעברית ערבית כזאת, ומאיימים איך יזרקו את כולם לים. ויום אחרי, היום, חסד שבמלכות, חסד שלא ניתן לתפיסה בכלל. ולהבין שזה רק חסד, לפעמים צריך לעורר אותנו מחדש. ששום דבר לא מובן מאליו. וביום חסד שבמלכות הזה, אנחנו נבחנים היום בגבורה במלכות, ועוד ועוד, וממלאים את עצמנו, ובעזרת השם נתמלא כוח, באמת, מתוך כל זה, להגיע לגאולה שלמה, ולישועה שלמה, ולמתן תורה בגדלות, ולהקים פה כבר בית תפילה לכל העמים, כי רק מתוך ההבנה העמוקה הזו, שעוברת לפעמים דרך קליפות מפלצתיות, ופחד מפלצתי, אבל ההבנה שהעולם, יש לנו את הכוח לחבר את הטק על השקע, והעולם כולו מבין את זה ומחכה לקבל את זה מאיתנו כבר. מתוך זה אנחנו מקבלים את הצידוק הגדול לאמונה הגדולה ולתפילה הגדולה ולמלחמה הגדולה. על ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו ממש בניין עולם. אז מזה לפרשה ולספר ולמדבר, ואני רוצה להבין קצת את כל מושג המדבר כהכנה לכל מה שאמרנו. אתם יודעים, אנחנו מתחילים את החומש הרביעי, ספר בראשית עסק בבריאת העולם, במצב המקורי של העולם, עוד לפני שהעולם התחיל את העבודה שלו, את הזיכוך שלו. ואז נקבע התכלית לבריאה, האבות. ספר שמות כבר זכינו להקים את המשכן, ליצור מרכז בעולם שישרה את השכינה בעולם, ולהיות בסיס שממנו נעשה בעולם הכוח הזה לעשות את העבודה של הבירור, של הזיכוך. למדנו להקים משכן. ספר ויקרא אנחנו למדנו איך עובדים במשכן. עבודת הקורבנות, איך אנחנו נעשים קדושים. ומה בא לעשות ספר במדבר? ספר במדבר הוא הספר של המסעות במדבר, אבל זו נקודה עצומה, תשימו לב, זה לא ספר על גלות. זה הספר של מערכת היחסים בינינו לבין המשכן. איך כל ההליכות שלנו הם בעצם מסביב למשכן. זה כל הפרשה. לכל אחד יש שם, לכל אחד יש דגל, לכל אחד יש שבט, אבל כל אחד יודע מהו מקומו ביחס למשכן. איך הוא הולך בדבוקה של דגלים, דגל מחנה בני יהודה, דגל מחנה ראובן, אפרים, כל אחד יודע את מקומו. ובמרכז הוא יודע את החיבור שלו אל המשכן. בלכתך בדרך. צריך להבין את הדבר הזה לעומק, 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 כי בלי זה אנחנו עוד לא נכנסים לארץ ישראל. אתם זוכרים את הפסוקים שבהם פותח ספר דברים, שרבנו בספר דברים אומר לעם ישראל, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, זוכרים? רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו. ושם מסביר רש"י שני הסברים. מה זה רב לכם שבט בהר הזה? אבל לפני שנגיע לרש"י שם, בוא נזכר, זה היה מחר בערב. זה היה מחר בערב. הגענו להר סיני בראש חודש סיוון, נכון? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. חודש וחצי אחרי היציאה. והיינו, נשארנו, נשאר בהר סיני שנה פחות 10 ימים. עד 20 באייר בשנה השנייה. ומה היה בשנה הזאת? מה לא היה בשנה הזאת? בשנה הזאת היינו למרגלות הר סיני, וכך מסביר רש"י את הפסוק על פי הדרש, מה זה רב לכם שבט בהר הזה. רב לכם שבט בהר הזה, רש"י. כפשוטו, ואת כפשוטו נדבר עוד שנייה, על כפשוטו דיברנו. ויש מדרשי אגדה, תקשיבו איזה עומק. הרבה גדולה לכם ושכר על ישיבתכם בהר הזה. עשיתם משכן, מנורה וכלים, קיבלתם תורה, מיניתם לכם סנהדרין, שרי אלפים ושרי מאות. אתם שומעים את הפירוש של רש"י על פי הדרש? רב לכם שבט, אומר רש"י, אין פירושו too much, כמו רב לכם בני לוי, שזה הפשט. וזה באמת מה שרש"י אומר כפשוטו, רב לכם שבט פה, אלא פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. אבל רש"י לא מסתפק בפשט, הוא מביא את המדרש הנפלא הזה. והמדרש אומר, הרבה גדולה ושכר קיבלתם. פה במדבר הזה מקום נחש ושרף ועקרב, דווקא פה צמחנו להיות עם. דווקא פה קיבלנו תורה וקיבלנו מנורה וקיבלנו משכן ובנינו משכן וקיבלנו סנהדרין ושרי אלפים ושרי מאות. וצריך להבין למה זה חייב לעבור דרך המדבר. לא נקבע לנו מראש להיות 40 שנה במדבר, זה הרי היה בעקבות חטא המרגלים. וחטא המרגלים התרחש רק אחרי התקופה הזאת, בשנה השנייה, בתשעה באב. מה החיוניות שדווקא במדבר תינתן התורה, ודווקא במדבר ייבנה המשכן, הרי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה ביתי בית תפילה שאליו אנחנו חותרים היום, יום ירושלים וחג השבועות, ויום יום בארץ ישראל בירושלים עיר הקודש. למה השכר הגדול שמינוי סנהדרין, שרי אלפים ושרי מאות מתרחש במדבר? זה הרי לא הגיוני, הרי שרי אלפים ושרי מאות זה דבר שהוא נצרך, כי רוצים להקים מדינה, נכון? כי רוצים להקים חברה. למה זה קשור למדבר? מה זה רב לכם שבט הרבה שכר וגדולה? אני רוצה לנתח קצת ביחד את המציאות הזאת של במדבר, של ספר במדבר. אנחנו לא עוסקים בעצם הקמת המשכן, כמו שאמרתי, זה כבר היה בשנות. אנחנו לא עוסקים בספר ויקרא בעבודת הקורבנות. אנחנו עוסקים במערכת ההליכה מסביב למשכן. יש ביטוי ידוע של אחד מגדולי החסידות, זוקפים אותו לכל מיני אנשים, כל מקום שאני הולך, אני הולך אל ארץ ישראל. רבי מקוץ, רבי נחמן. במדבר זה בוודאי מה שהיה. אתה הולך למשכן. אבל אני רוצה להבין את השאלה הזו ולהבין את העניין דווקא דרך הלכה מרתקת. פשוטה פשוטה, שאני זוכה ללמוד אותה עכשיו בלימוד הרמב״ם היומי, בעזרת השם, משתף שבחג השבועות נסיים את ספר קדושה ברמב״ם היומי. ומוצאי חג השבועות ניכנס לספר הבא, ספר ההפלאה, תענוג עולמי. והיום אנחנו עסוקים בהלכות שחיטה, ואני רוצה לשתף אתכם בהלכה אחת מרתקת שלמדנו יחד בחבורה ברמב״ם. הרמב״ם מדבר על שחיטה. אתם יודעים שבתורה מדובר הרבה מאוד על שחיטה. אבל כל השחיטה שמדובר עליה בספר ויקרא, היא השחיטה שהיו שוחטים את הקורבנות במשכן, או שמצווים לשחוט את הקורבנות במקדש, נכון? מה שנקרא שחיטת קודשים. בסדר? גם דברים שנשחטו לא במקדש ובמשכן, כמו קורבן הפסח, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, נכון? זוכרים? זה קודשים, זה קורבנות. אבל אנחנו היום, אני חוזר מסעודת הודיה, אנחנו היום שוחטים ואוכלים שחיטת חולין. מה זה שחיטת חולין? אנחנו יודעים שאסור לנו לאכול משהו שלא נשחט, נכון? וזבחת כאשר ציוויתיך. חובת השחיטה, מה דעתכם, היא חובה תלויה בארץ? ודאי שלא. נכון? אסור לנו לאכול דבר שלא נשחט. יש איסור אכילת נבלה, יש חובת שחיטה, אמת? יופי. ויש שחיטה של קודשים, שהיא אגב גם בפועל משתנה. אנחנו לא שוחטים עוף כמו שאנחנו מולקים עוף למזבח, חס ושלום. נכון? שני דברים אחרים לגמרי. מהקודשים, יש קודשי קודשים, יש קודשים קלים, יש שלמים שאנחנו מקריבים קורבן, אבל אנחנו גם אוכלים אותם כבעלים, את החלק שאנחנו מותרים באכילה, חלק שהכהנים אוכלים, החלק שהולך למזבח, נכון? כל קורבן עם עניינו. איפה כתוב בתורה שמתחילים לשחוט שחיטת חולין? אתם יודעים שיש מסכת שנקראת מסכת חולין, בסדר קודשים? וזו המסכת שעוסקת בשחיטת חולין. שוב, אני מסביר עוד פעם, שחיטה שנועדה לצורך אכילה. גם לסעודת מצווה, לשבת, ליום טוב. אבל לא לקורבנות, לא למזבח. ובכן, איפה זה התרחש? זה קורה בפרק י"ב בפרשת ראה בספר דברים. ושם כתוב שהצורך בשחיטת חולין נובע מזה שאנחנו כבר לא הולכים מסביב למשכן. עוד מעט תבינו איך זה קשור למדבר, חכו כי יש לו מהפכת עולם. דיברנו על זה בלימוד הרמב"ם השבוע, וזה תופס אותי כל כך. תשמעו, כתוב שם בפסוק כך, פרק י"ב בספר דברים, בפסוק כך, כי ירחיב השם אלוהיך את יבולך כאשר דיבר לך. ואמרת אוכלה בשר, תגר בבאר שבע, בגליל, בצפון, בדרום, אתה רוצה לאכול בשר? אבל, כי תאווה נפשך לאכול בשר. אבל ירחק ממך המקום אשר יבחר השם. בית המקדש בעזרת השם בנוי, אבל גם אז אתה נמצא עכשיו בגליל, אז מה, כל פעם שתרצה לאכול סעודה, אתה תצטרך ללכת לשחוט קורבנות שלמים ולאכול מהשלמים? אז באה התורה ואומרת, כאשר תאווה נפשך לאכול בשר, תשימו לב גם לביטוי, זה נקרא בשר תאווה. בשר תאווה. אנחנו יודעים שבשר תאווה זה לא נשמע טוב. אבל פה כתוב, זה בסדר גמור. אתה תעשה את הפעולה הבאה, וזבחת מבקריך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוותיך, ואכלת בשעריך, כלומר, לא במקדש, לא בעזרה, לא במשכן, בכל אבת נפשך. איך קוראים לזה? שחיטת חולין. יפה מאוד? מצוין. עכשיו תגידו, מה אתם אומרים שעשו במדבר כאשר רצו לאכול סתם? שאלה מעניינת, לא? ואני רוצה להסביר את זה טוב, כי אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, אנחנו מתבלבלים הרבה פעמים. המדבר הוא לא גלות. הוא גלות. המדבר הוא הכנה. הוא המקום שבו קורה לנו משהו, שכל אחד צריך לעבור אותו. אני חוזר לשאלה, למה תורה צריך לקבל במדבר? למה סנהדרין צריך שתוקם במדבר? למה כל הדברים שעניינם הוא של ארץ ישראל ושל קודש הקודשים, למה הם צריכים להיות מוקמים במדבר? מה השכר הגדול בזה? מה הנקודה? מה זה בא להכניס בי פה והיום? תשמעו הלכה מרתקת. הרמב״ם, הלכות שחיטה, פרק ד', אומר מה היה במדבר כאשר רצו לאכול בשר. כשהיו ישראל במדבר, לא נצטוו בשחיטת החולין. ברור, נכון, ראינו שזה קורה רק בכניסה לארץ ישראל. אלא, תחזיק אותו, היו נוחרים, אתם יודעים מה זה נוחרים? זה לא לנחור בלילה, זה גם כן היתר. היו נוחרים, הורגים, בלי שחיטה. היי, חבר'ה, איסור אכילת נבלה. מבהיל, לא? היו נוחרים, או שוחטים ככל הגויים, ואוכלים ככל הגויים. אתם מחזיקים טוב? תדמיינו רגע. משה רבינו, מרים, אהרון, עמוד הענן, עמוד האש. לוחות הברית. יהודי רוצה לעשות התוועדות, סעודת הודיה, הוא רוצה לאכול בשר, מה הוא עושה? הוא לא צריך לשחוט, חכו, זה רק ההתחלה. עוד רגע אומר הרמב״ם, לא, הוא לא צריך לשחוט, תקשיבו. ונצטוו במדבר, אם אתה רוצה לנחור, זוכרים את המושג לנחור? כלומר, בלי שחיטה, אהלן וסהלן. אם אתה רוצה לשחוט, לא ישחוט אל השלמים. אבל הרוצה לנחור ולאכול במדבר, היה נוחר. מחזיקים טוב? ומצווה זו, אומר הרמב"ם מיד, פרק ד' ברמב"ם הלכות שחיטה, הלכה האחרונה, ומצווה זו אינה נוהגת לדורות. שלא תבין שבגלות אתה יכול לא לשחוט, אלא במדבר בלבד בעת היתר הנחירה. שמעתם את הביטוי הזה? כשהיינו במדבר היה היתר נחירה. מה הרעיון? עכשיו תשמעו. ונצטבו שם, אבל עוד לא הצליחו לקיים את זה, שכשייכנסו לארץ, תאסר הנחירה. ולא יאכלו חולין אלא בשחיטה. עכשיו הציווי הזה הוא לא בארץ ישראל רק. אלא ברגע שהיהודי הראשון דרך בארץ, איך אמרו אז באפולו 11, האדם הראשון דרך על הירח, כשהיהודי הראשון ידרוך בארץ, מאותו רגע חל איסור נחירה על כל יהודי בעולם, כל הדורות, בכל מקום צריך לשחוט שחיטת חולין. וישחטו בכל מקום לעולם. וזוהי המצווה הנוהגת לדורות, לשחוט ואחר כך יאכל. אבל במדבר, נו, היה אסור לשחוט שחיטת חולין. מה זה הקיצוניות הזאת? או לנחור, או, מה? שלמים. לא הבנתי, ואם אני רוצה לשחוט כדין, מה קרה? למה לא? אני לוקח את ההלכה הזו, והזמן קצר, אבל אני רוצה להגיד לכם שבעיון זה הרבה מאוד הלכות שקשורות לתקופת המדבר שאנחנו לא מספיק מעמיקים בה. כזכור לכם למשל, במדבר לא עשינו פסח. זה דברים מאוד עמוקים, צריך לתפוס את נקודת המדבר. מה זה המדבר? למה המקום שבו אנחנו זוכים לקבל תורה ולעשות מנורה ולהקים משכן? איזה מין דבר זה שיש היתר נחירה? מה פתאום? תשמעו ראי ואהוביי. זו מהפכה שרוצה להגיד לנו הקדוש ברוך הוא במה שקורה בשלב הזה בנפש, שעם ישראל צריך לעבור, אבל שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבור כל הזמן מהמדבר לארץ ישראל. אתם יודעים מה זה מדבר? המדבר הוא לא גלות, אמרתי מקודם. דהיינו, המדבר הוא לא שאין פה ארץ ישראל. המדבר הוא מקום נחש ושרף ועקרב. זוכרים זאת ההגדרה? המילונאית בתורה למדבר, אשר אין שמיים. המדבר הוא מקום מוות, הוא מקום ישימון. במדבר אתה נמצא מעשית, לא כידיעה, כרעיון, במציאות של בועת חיים שלא נובעת מהמקום שאתה חי בו. מהמקום שאתה חי בו אתה יכול לקבל אך ורק מוות. אתה לא יכול לקבל מהמקום שאתה חי בו כוס מים. אתה חי במציאות שאתה לא חי במציאות הסובבת, אלא אתה חי ביחס שבינך לבין המשכן. תשמעו את זה, זה דבר עמוק מאוד. זה עומק, עומק האמונה. חשבתי השבוע שישנה רק ברכה אחת בברכות האכילה, שבמרכאות כפולות ומכופלות, היא לא נכונה עובדתית. אתם יודעים איזו? המוציא לחם מן הארץ. זה אגב הברכה היחידה שתמיד מזכירים את הנוסח שלה. אומרים, עשית המויצי, אתה רוצה לעשות המוציא, זה עם המוציא, זה בלי המוציא, נכון? אתם יודעים למה היא לא נכונה עובדתית? כי הקודש ברוך הוא לא מוציא לחם מן הארץ, הקודש ברוך הוא מוציא חיטים. אני תוכן, נכון? אני אופה, זה פילי פלאות. כל הברכות האחרות הן אמת. הוא בורא את פרי הגפן, הוא בורא את פרי העץ. אגב, אני לא מברך על יין, הנותן יין. כי אני עושה אותו. הלחם שהקודש ברוך הוא מוציא מזכיר לי את הלחם שהוא הוציא מן השמיים. החיים במדבר הם תפיסה שבה זה קיצוני לחלוטין. אין שחיטת חולין. או שאתה אוכל במשכן שלמים ואוכל מהשלמים, או שאתה כמו כל דרי המדבר, כמו הדובים והאריות, גם הם נוחרים את הבהמות. אין אופציה שתשחט. אני רוצה להסביר את זה, זה דבר עמוק מאוד מאוד. אתם יודעים מה זה לשחוט? הלכות שחיטה שנייה אחת. סוף בהמה לשחיטה, פירושו, בהמה, כמו כל צמח, כמו כל דבר, כמו כל חומר, עתיד לנבול, נכון? זה המילה נבלה. הוא יאבד את חיותו, והוא ינבול, הוא יתנבל. מה עושה בעצם פעולת השחיטה? פעולת השחיטה לוקחת את הבהמה ומהפכת את המציאות ומאפשרת לה להיות חיונית או מחיה או ממשיכה או מרוממת גם אחרי מותה. ושחט, אומרים חז"ל, לשון ומשך. הטבע הטבעי הסופי של הבהמה הוא שהיא נגמרת. השחיטה בעצם לוקחת את הבהמה והופכת אותה בהמשך לחלק מהמדבר, מהאדם האוכל אותה. ויותר גבוה מהמזבח. בעצם בשחיטה קורה משהו שיכול להיות שהאדם גם בעצמו לא יכול לעשות את זה כאדם, לעצמו. כי האדם מתפקד כשהוא חי. אחר כך זה בעולמות אחרים. ואתה שנאסרת בבהמה, אתה יכול לקחת את הבהמה ולהרים את המציאות. עכשיו תשמעו טוב. זה לא יכול לקרות במדבר. זה יכול לקרות אך ורק אחרי שיכנסו לארץ ישראל. במדבר מה שיכול לקרות הוא שאתה תיכנס לתוך עמוד הענן, שתיכנס לתוך המשכן, והגורם המחיה יהיה המשכן עצמו. בעומק זה באמת החיים. אבל בחיים אנחנו יודעים שיש אדמה ויש ארץ, ולא הכל נחש ושרף והקרב. ולא הכל מדבר. ואז אנחנו מתבלבלים, ויכולים לא לזכור מי מוציא לחם מן הארץ. גם אני תוכן, וגם אני אופי. אתם זוכרים את האור החיים הקדוש על הפסוק הראשון של ספר במדבר? הזכרנו אותו פעם, כל כך מדהים. איך מתחיל הפסוק הראשון של ספר במדבר? נשמע כמעט פסוק משעמם. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, נכון? באחד לחודש השני בשנה השני. שואל האור החיים, תחליט. אתה מתאר בפסוק תיאור מקום, איפה דיבר השם עם משה? עוד מעט נדבר על הדיבור ועל המדבר. ואחרי שאתה מתאר את תיאור המקום, אתה מתאר את תיאור את הזמן. מתי דיבר השם עם משה, נכון? וידבר השם אל משה איפה, היכן? במדבר סיני, באוהל מועד. מעולה. אז במה התחלת? בגדול, בכולל, במדבר, נכון? אחרי שדיברת על המדבר, עברת לפרט, לאוהל. אוהל מועד. יפה? אחרי זה עברת לתיאור הזמן. שם איך התחלת? ביום, באחד. אחרי זה עברת לחודש, לחודש השני. אחרי זה עברת לכולל יותר, לשנה השני. דיוק יפה מאוד. אז תחליט, איך אומרים בעברית נכונה? או איך עושים באותו פסוק? למה אתה אמרת בפסוק הזה, בתיאור המקום, קודם כל את התיאור הכולל של מדבר סיני, ורק אחר כך את התיאור של המקום הספציפי אוהל מועד, ואילו בזמן התחלת ביום X, ורק אז עברת לחודש ואחרי זה לשנה? האור החיים אומר, ההיגיון הוא באמת ללכת כמו שכתוב בתיאור הזמן. למה? כי מהי המשמעות של היום הראשון? ראשון למה? נכון? אין למילה ראשון משמעות, אלא אם כן אני יודע למה הראשון הזה מתחבר. נכון? איך הפרט נכנס לתוך הכלל. אז יש איזשהו מכלול, השבוע X. יופי. אבל השבוע של איזה חודש? או החודש של איזו שנה? נו, אז למה במדבר סיני בועל מועד זה הפוך? במילים שלנו, האור החיים אומר את זה הרבה יותר עמוק. תקשיבו, זה פילי פלאות. אומר האור החיים, תגיד לי יהודי, למה אתה שואל את השאלה הזאת? כי אתה חושב שאוהל מועד זה פרט, ומדבר סיני זה הכלל, למה? כי מדבר סיני זה 100,000 מטר, ואוהל מועד זה 20 מטר. אתה יודע מה בא כל הספר הזה להגיד? שכל מיליון הקילומטר של מדבר סיני, משמעותם זה מה היחס בינם לבין אוהל מועד, מקור החיות של כל המדבר הזה זה אוהל מועד. איפה ההתוועדות? איפה אתה נועד ונועדתי איתך שם? שמעתם איזה אור החיים זה? זה הניסיון של המדבר. מהו היחס של הבלכתך שלך ביחס למשכן, סביב למשכן, מנגד למשכן יחנו? איך אתה מקבל את זה שבני לוי לא נמנים ושיש פה עכשיו את מסע גרשון ומסע קט ומסע מררי? וכל החיים הם בעצם שמקור החיות שלך הוא המשכן. רק מזה יכולים להקים סנהדרין. רק שאתה מבין שהסנהדרין היא 71, שקיבלו את הכוח מ-70 הזקנים ומשה על גביהם, שנעשו שם למרגלות הר סיני במדבר, יש סיכוי שהסנהדרין יהיו סנהדרין שישבו בלשכת הגזית וידעו שמקור הכוח שלהם זה הסמיכות למזבח. ולא חליל הדברים אחרים שאנחנו יכולים לראות. חסד שבמלכות. רב לכם שבט בהר הזה, הפעם על פי דרושו, לא על פי פשוטו, כמו שרש"י לומד. קיבלתם מנורה, אפשר לקבל מנורה גם בבית. אבל בבית אפשר גם בלי מנורה, אפשר להסתדר. קיבלתם מנורה, קיבלתם תורה. המדבר לא נועד כדי שתישאר שם, ולזה רש"י מתכוון רב לכם שבט כפשוטו. עכשיו, פנו, וסעו לכם, ובואו הר האמורי. קחו את המדבר, קחו את הכוח הזה של הידיעה שאני נמצא במקום נחש, שרף ועקרב, והוא חייך ואורך ימיך זה טוטלוס. זה לא בערך, זה לא כמעט. היציאה ממצרים חייבת לעבור דרך המדבר. במדבר אין שחיטת חולין. אי אפשר לחיות רחוק מהמקדש במדבר ולהרים את הבהמיות, את הנפש הבהמית, את המציאות. אם אתה לא מחובר בדיוק, בכינון ישיר, עם חוט, בטק על השקע, כרגע למשכן, אז אתה, זה בסדר, תנחור את הבשר, כי במדבר צריך לשרוד. לא מצפים ממך במדבר לפסח. המדבר הוא המקום שבו אתה צריך לעבור את הרגע האדיר הזה, החינוכי, העמוק הזה, שאתה כל כולך מחובר ממש ממש בעמוד הענן, בעמוד האש והמשכן, ומשם מקור חיותך. וראי ואהוביי, זה מקור הנפילות שלנו במדבר. כי כשאתה חי כך, אתה לא רוצה לעזוב את זה. המרגלים לא היו אנשים קטנים, הם היו גדולי הדור, והם חששו שלא נדע לשחוט חולין. הם אמרו שעוד לא הגענו לשלב הזה. אתם יודעים מה הקשר בין חטא המרגלים לבין תשעה באב, חוץ מזה שזה היום שזה היה? בתשעה באב יצאנו לגלות. אתם יודעים מה זה בעומק הגלות? הגלות אומרת, כשאתם שוכחים חסד שבמלכות, כשאתם שוכחים להכניס את התקע לשקע בארץ ישראל, אז אנחנו מחזירים אתכם למיני מדבר, לגלות. זה כל פרשת בחוקותיי. איך כתוב במשנה במסכת אבות? גלות באה לעולם, על הפרשה שלנו השבת, על עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל שמיטת הארץ. זה כל הפסוקים שקראנו השבת בפרשה. שהארץ תרצה את שבתותיה, בו שמה מהם, רש"י עושה שם חשבון של 70 שנות גלות, איך הם באים לתקן את 70 שנות השמיטה. זה מדהים. הרי ההיגיון הוא שעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, טוב, אני מבין שעליהם גולים, זה איבוד כל הזהות, זה הדבר הזה יערק ועל יעבור, בשמיטת הארץ. אחד המפרשים שואל, הזכרנו את זה השבוע, בעברית היה צריך להיות כתוב במשנה, גלות באה לעולם על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים ועל ביטול שמיטת הארץ, לא על שמיטת הארץ. נכון? הרי אתה לא אומר שגלות באה לעולם על מצוות טובות, חס ושלום. אתה לא אומר גלות באה לעולם על משפחה. היא באה לעולם על גילוי עריות. אז היה צריך להיות גלות באה לעולם על מה? על ביטול השמיטה. אז אומר המגן אבות, גלות באה לעולם על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וזהו, זה מה שיש לכם הדתיים להגיד, רק עונשים? תדע בשביל מה הגלות באה לעולם? כדי שנבין את הערך של שמיטת הארץ מחדש. הארץ צריכה לשבות. הארץ צריכה להזכיר לך שאין לה כוח משלה. שהארץ צריכה לשבות להשם. גלות באה לעולם כדי שנוכל לחזור לארץ. ועל, בעבור, למען ההבנה הפנימית הזאת, של החזרת עבדים לבתיהם, ויובל, ושמיטה, וכל מה שמחבר אותנו, שאפשר להגיע אליו לא במדבר, אלא רק בארץ ישראל, אבל אי אפשר להגיע אליו בלי שאני מחדיר בתוכי את המדבר. זה דבר אדיר. כשמברכים המוציא לחם מן הארץ, אז אתם יודעים שיש שלוש תשובות בחזל, למה למברכים המוציא? שאלתי את השאלה הזו, זה לא שאלה שלי, חזל שואלים את זה. שלוש תשובות שונות. בבלי, ירושלמי. תשובה אחת אומרת, המוציא זה בכלל לשון עבר, זה לא על עכשיו. המוציא לחם מן הארץ, זה שפעם בגן עדן, הקדוש ברוך הוא היה בורא גלוסקאות, שיבולים ועוגות. המוציא בעבר. יש דעה שאומרת, לא, 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 המוציא בעתיד, כמו ועץ השדה ייתן פריו. יש דעה שלישית שאומרת, המוציא עכשיו בהווה. אתם יודעים מה פירוש המוציא? המויצי זה, הרי הפת, בשונה מכל האוכלים האחרים, זה, זה, זה בעצם תיקון, זה התיקון שהאדם בא לעשות בעולם. זה הכוח של האדם. זה הכוח שבו האדם מגלה שמעשיו, תחזיקו טוב. זה נשמע כפירה. נעים יותר ממעשיו של הקדוש ברוך הוא. וואי 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 וואי. כך אומר רבי לטורנוסרופוס. הוא שואל אותו, תגיד, מעשיו של מי נעים יותר? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? ואומר לו רבי, של בשר ודם? הוא מתפלא? איך אומרים הילדים? זה רדיו זה? זה רב זה? איך יכול להיות? ואז הוא הוציא לו שיבולים וגלוסקאות. הוא אומר לו, זה אשתי עשתה. זה הקודש ברוך הוא, מה אתה אומר יותר טוב? אתם יודעים מה הרעיון? הרעיון הוא שבנקודה שבה מופיע הנקודה של האדם, שם זו הברכה היחידה שהוא אומר המוציא, זה לשון עבר ולשון עתיד ולשון הווה. מי שיודע באמת להגיד המויצי חי בעבר וחי בעתיד וחי בהווה. מי שבאמת מבין שהמוציא לחם מן הארץ זה כמו האכילך מן במדבר. והוא לא מתבלבל. הוא יודע שהוא תחן את החיטים והוא יודע שהוא עפה, אבל הוא לא מתבלבל לשנייה, הוא יודע שהמוציא לחם מן הארץ זה כמו המן במדבר, זה אותו המויצי. את זה מקבלים במדבר, בלכתך בדרך. הרי אנחנו כבר מזמן רוצים להגיע הביתה, רוצים להגיע לירושלים, רוצים לבנות בית תפילה לכל העמים, ולא מבינים שכל הרוע הזה מסביב, כל הרעש הזה מסביב, הוא כדי שנהיה מדבריים מספיק. כדי שנשמע את כל השם מדבר אלינו מבין שני הקירובים במדבר. איך כתוב בשיר השירים? כפלח הרימון רקתך ומדברך נווה. הדיבור הנווה נווה המדבר, נובע מהידיעה שכל השם מדבר מבין שני הקרובים כל הזמן, ובבוא משה אל אוהל מועד, יוצא הכל מבין שני הקרובים, כמו בסוף פרשת נשוא בפסוק המדהים הזה, ומשה שומע אותו. וכל בחינת משה שבנו, שומעת את הקול הזה שמדבר, הוא מדבר דווקא במדבר, הוא מדבר כאשר אתה תופס שאין לך אורך ימיך וחייך, אלא המשכן, אלא נקודת הקודש, נקודת האלוקות. אין שחיטת חולין, אין אפשרות למשהו קיים אחר. הידיעה הזאת היא כל כך עיונית, עד שהכל משתנה כשתופסים אותה. אמרנו הרבה פעמים, מצוות בניית המקדש, אני לא מכיר עוד מצווה, עם כל כך הרבה הלכות מסביבה, כל ספר עבודה וקורבנות וכלי המקדש וביאת המקדש וכהנים ולוויים, כל המצווה הזאת נאמרת בפרקטיקה של משכן, למרות שהיא בעצם מיועדת לבעשו לי מקדש, שזה נאמר על ירושלים ושכנתי בתוכם. ואז כדי לדעת את המידות של המקדש, אנחנו לא יכולים להשתמש במידות של המשכן הרי. אין דבר כזה, מצוות אחרות נאמרות ציצית, זה ציצית, זה אותה ציצית. תפילין זה אותם תפילין. אז למה את ועשו לי מקדש אומרת התורה על המקדש, אבל קודם כל רוצה שאני אתאמן על המשכן? זה הרי פילה פלוין. הרי המשכן הזה הוא בכלל מה שהוא הולך איתי ומתקפל, הוא בכלל לא המקדש. כי אם אני לא עוברת ועשו לי מקדש דרך מקדש המדבר, אני לא יכול להגיע לבשכנתי בתוכם לעולם. זה לא אקסידנט המדבר. אין דרך להגיע לשכר הרבה הזה של התורה והמנורה ושרי אלפים ושרי מאות. חשבתי לעצמי פעם, כמה עבודה הייתה לשרי אלפים ושרי מאות במדבר? איזה סכסוכי שכנים היו שם? מה בנו שם? בגובה? מה עשו שם קבלנים? איזה בעיות היו? מה צריך שרי אלפים ושרי מאות? על מה רבו? על המשמישים במן? על מה היה לריב? כמה, אתם יודעים איזה כמות דיינים היו שם? כי כוחו של דיין נובע רק מההבנה שלו שהוא במדבר. אם הוא לא תופס מדבר, הכל מסביב נחש שרף והקרב, הוא יהפוך להיות עבודה זרה בעצמו. הוא לא יוכל להיות צמוד למזבח ולפסוק מפני שהוא מחובר לשקע של הקדוש ברוך. זה הרבה שכר וגדולה קיבלתי. להרבה עמים יש שרי אלפים ושרי מאות. זה מה שיתרו מציע למשה רבינו. יש עוד עמים עם שרי אלפים ושרי מאות, אבל תייצר שרי אלפים ושרי מאות שיודעים במדבר שהם מקבלים את הכל ממך. סנהדרין כזאת תייצר. מנורה כזאת שמאירה את העולם. יש הרבה נורות. יש הלוגן ומנורות, יש המון מנורות בעולם. אבל מנורה שבאה להעיד עדות שהאור שהשכינה שורה בישראל, את העדות הזאת, את זה תקבלו במדבר. ראי ואהוביי, זה פתיחה. אבל כל הספר כולו, צבי יהודה היה אוהב לקרוא לספר הזה, בלכתך בדרך. זה לא הולכים בדרך במסע, זה איך אתה הולך ביחס מדויק למקור חייך, שזה הדבר היחיד שמוליכך. המוליכך במדבר הנורא והגדול הזה. וכשיהיה טוב, ומסביב לא יהיה מדבר, ומסביב לא יהיה הום הסער, והכל ייראה יפה, אתה תוכל להיות במדבר. זה כוחו של איש גדול. אתה תוכל לראות את כל היפה והטוב ולהבין שהכל בלה וקלה. וצריכים ימים כמו היום כדי לזכור את זה. וכל מכה רק תבוא להזכיר לך שהחסד שבמלכות הוא לזכור שהקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לך שמסביב זה מדבר. והוא חייך. ורק הוא חייך. לא הוא נותן לך חיים. לא הוא מביא לך חיים. בדרך כלל אנחנו מבינים את המושגים שהקדוש ברוך הוא מחייב והקדוש ברוך הוא נותן חיים כמו כוס מים שמביאים לי. לא, הוא חייך. וזה השכר וגדולה שאנחנו מתחילים לקבל ממוצאי כ"ח באייר, מליל ראש חודש ניסן, כשמגיעים למדבר. אז מתקיים ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד, אז מגיעים אל המקום שנשארים בו שנה פחות 10 ימים. לא רק מסיבות טובות, גם בגלל שנפלנו בעגל באמצע. אבל המקום העמוק הזה, שכל פעם כשמגיעים אליו, משם אפשר להתחיל עוד פעם עם אמונה. המקום העמוק הזה, שבו אתה יודע שיש קול שקורא לך מבחוץ, ואתה נכנס לאוהל מועד, והוא מדבר איתך מבין שני הקירובים. ונועד איתך שם. אוהל מועד. בעזרת השם, בשעות כאלה, בימים כאלה, זה הדבר שצריך להתחזק בו יותר מתמיד. ירושלים, אמנם תיבנה, אומר הכוזרי, כשיחשפו אליה ישראל תכלית הכוסף. היא תיבנה כשאנחנו נחשוף באמת באמת אליה. מה זה אליה? זה להבין שזה שער השמיים. שפה אנחנו מבינים שאת הכל אנחנו חיים כאילו. החיים הם שהכל זה מדבר, וזה המתברך נווה. מתברך נווה. כשתזכי לחיות מדבר, כשתזכי לחיות במציאות, כמו במדבר, כשנברך חזן את הכל, כמו שחזל אומרים, שזו הברכה שתיקן משה על המן, ונברך את הזן את הכל על המויצי לחם מן הארץ, ונדע שזאת אותה ברכה, שלא צריך תיקון חדש, חסד שבמלכות. כלום לא ממני, כלום לא ממני. זה אילי וענבהו, מתברך נווה, אלוהי אבי והרוממנו, לא ממני מתחלת הקדושה. כשנתפוס ונרגיש ונתחבר עם הספר המופלא הזה, במדבר סיני באוהל מועד. כל כך יפה ששם החומש הוא במדבר. יש עוד שמות, אבל שם החומש הוא במדבר. לחוש את המדבר, ויקרא זה לחוש שהקודש ברוך הוא קורא לי, שמות זה להבין שיש לנו שם מול פרעו, בראשית זה להבין בראשית, פה זה להבין, לחוש את עוצמת המדבריות, את הביטול המוחלט המוחלט המוחלט, שיש בו סיכונים, יש בו רגע שכבר אין לך כוח למדבר הזה, ואתה אומר נפשנו קצה בלחם הקלוקל, זוכרים? ולא בא לך כבר יותר מדבר. יש בו סיכונים הפוכים, ואתה לא רוצה בכלל ארץ ישראל, כי אתה רוצה להישאר בצדקות בתוך עמוד ענן ועמוד אש. את המדבר הזה אתה צריך לקחת איתך כל הזמן. להיות איתו. הוא נועד לזמן קצר מאוד. במשפט סיכום. כשחטאנו במרגלים, קיבלנו את העונש של 40 שנה. מה היה העיקרון של העונש? התורה אומרת לנו. זו פעם יחידה שהתורה מספרת לנו למה מגיע העונש ואיך קבע המחוקק את העונש. מה זה עניינך? הוא אמר לך כפל. נכון? הוא אמר לך לשלם כך וכך, 4 ו-5. מה אכפת לך למי שאל אותך למה? לא, לא, פה מסבירים. יום לשנה, יום לשנה. אתם יודעים למה? אתה חושב שאפשר לוותר על התהליך הזה? חטא המרגלים העיד שלא הפנמנו את המדבר. אז כל יום, כל שנה, כל יום, יום זה כלי, יום זה כלי של זמן, יום לשנה, יום לשנה, הקדוש ברוך הוא יודע כמה זמן תצטרכו כדי להפנים את המדבר, כדי שבניכם, תפכם אשר אמרתם לבז יהיה, הם יבואו שם. ההפנמה את המדבר הזה, מתברך נווה, היא תביא לזה אילי וענבהו. עזרת השם, נמרה בימינו, בבניין שלם, נזכה באמת, 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 כבר לתת את הכוח הזה ולקבל אותו, ושכבר נראה בניין שלם לעדי עד במהרה, ממש, ממש, בנגלה, שבחג השבועות, נזכה לבוא לרגל, לעלות הנה לירושלים, ולהביא מנחה חדשה להשם. בשורות טובות, שיהיה לנו חודש,